לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון, י' באדר ב' תשע"ט. נעסוק בפיגוע שהיה היום, בפיגועים היום בשומרון. נשוחח פה עם האלוף במילואים יצחק בן ישראל, גם עם חבר הכנסת מוטי יוגב, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שקורא לממשלה להילחם בטרור, גם על הפצוע אנוש הרב אחיעד אטינגר, שכולנו מאחלים לו החלמה, מתפללים לשלומו. נשוחח פה עם מאי גולן מדרום תל אביב, שהכירה אותו היטב. ראש עיריית אריאל יהיה ביומננו, אלי שבירו, ועל עוד נושאים. ככל שיותיר לנו הזמן, רק שיהיו בשורות טובות. אז אנא ערבה. שלום לראש עיריית אריאל, אלי שבירו.
שלום, בוקר קשה כאן, צומת אריאל וצומת גיטאי אביצר. קשה מאוד.
אז מה אתם כרגע יכולים לומר לנו על שני האירועים הללו?
אני נמצא בצומת אריאל ואני רואה כאן את כל כוחות הביטחון. הגיעו לכאן מחבלים, חטפו נשק, ירו, גנבו מכונית ומכאן ירדו לכיוון צומת גיטאי אביצר והמשיכו בפיגוע שלהם. אני חייב לומר שאנחנו סומכים על כוחות הביטחון, למרות האירוע ולמרות הבוקר הקשה. אנחנו יודעים שהם עושים את המקסימום והם ימשיכו לעשות את המקסימום עד שיתפסו גם את אותם מפוגעים. עם כל הקושי, שבו אני גם מאחל החלמה לפצועים ומחבק את המשפחות, אני חייב לומר, התשובה למרצחים היא אחת. התשובה לכל הפיגועים האלה היא אחת. היא המשך תקופת הבנייה, ואנחנו היום בונים שכונה חדשה באריאל. לא בגלל האירוע הזה, בגלל שבאמת צריך להמשיך ולהתפתח. אבל הבוקר הזה הוא קשה, הוא מעיב, הוא מעיק, אבל הוא לא ישבור אותנו.
אתה חושב שיש כאן אולי ניסיון להשפיע על הבחירות, הדבר הזה?
אני לא יודע, זה כבר מעבר ל... אני יודע רק שהאירוע הזה הוא מאוד קשה, והאירוע הזה אנחנו צריכים להתמודד איתו. ואנחנו נתמודד כמו שאנחנו יודעים להתמודד, גם עם דברים הרבה יותר קשים.
אז כרגע אתם, יש לכם איזה הוראות מיוחדות לתושבים באזור?
אנחנו מגבירים את העירנות, ואנחנו בודקים יותר גם כאן וגם בפרקי התעשייה. של בפארק התעשייה שלנו, אבל אנחנו ממשיכים בשגרת החיים שלנו.
אוקיי, ראש עיריית אריאל אלי שבירו, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לך.
אמן, תודה.
וכעת אנחנו משוחחים עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שלום לך.
שלום.
אז שוב פיגועים קשים אצלכם בגזרה, מה אתה יכול לומר לנו כעת?
מדובר באירוע קשה מאוד, וזה כל כך מתסכל, כי פעם אחר פעם באותה גזרה, באותה שיטה, אותם פיגועים, ואני פעם אחר פעם קראתי, כולל בבמה המכובדת שלכם, לממשלה הזו להתעשת ולשנות דיסקט, וזה לא קרה, ולכן פעם אחר פעם סופרים את המתים, והמתיות הזאת לא משתנית, ואני מתוסכל, אני מתוסכל, ואני זורק את הזעקה של אנשים והחיילים, שמאבדים את החיים שלהם, כי יש פה מדיניות של מתעקשת משום מה להכיל את הטרור של הרשות הפלסטינית, במקום להילחם בו, כי יש כאן מדיניות של ממשלה, שהיא ממשלה טובה, ממשלה לאומית, שלא מקיימת את הדברים שהיא עצמה אומרת. אם אנחנו נראה מה שלאורך כל השנים, מראש הממשלה ועד אחרון השרים דיברו איך להילחם בטרור, ואנחנו נסתכל על מה שקורה היום, אנחנו נראה שני דברים שונים לחלוטין. תראה, כבר אחרי הפיגוע שהיה באזור התעשייה ברקן, אני קראתי בגרון ניחר לראש הממשלה להכריז על פעולות תגמול של צהל, להורות לצהל לבצע פעולות תגמול אמיתיות כנגד הרשות הפלסטינית, שהיא מממנת משלחת ומסיתה את הטרור הגדולה ביותר שיש באזור הזה של מדינת ישראל. הרי כולם יודעים שאם כוחות צהל יצליחו לחסל את המחבלים השפלים והפחדנים הללו, אבו מאזן נקרא על שמם כיכרות ברמלה, ובמערכת החינוך שלו יחנכו לזכרם ולמורשתם. ואם יתפסו אותם בחיים והם ישבו בכלא, הם יקבלו כל חודש משכורות עתק מהרשות הפלסטינית, וכשישתחררו בעסקה כזו או אחרת, גם אם הם לא יודעים לקרוא ולכתוב ואנלפבטים, הם יקבלו פנסיה של גנרל ברשות הפלסטינית לכל החיים. ולכן הממשלה הזו הייתה צריכה כבר אז, ואני דורש ממנה להורות היום לצהל לבצע פעולות תגמול כנגד הרשות הפלסטינית ולהחזיר את ההרתעה. ואותו דבר בפן של ההרתעה ההתיישבותית, הרי כולם יודעים, מזוב פוליטיקה לפה, פוליטיקה לשם, כולם יודעים שמטרת הטרור היא לגרש אותנו מכאן, על ידי הפחד שהטרור משתיק, ולא משנה אם זה דקירה בירושלים, או יריות בשרונה בתל אביב, או טילים של החמאס בעוטף עזה, או פיגוע של ירי בשומרון. בסופו של דבר זו המטרה שלהם, ולכן אני קראתי לראש הממשלה אז, אני קורא לו היום, להודיע על הקמת יישוב חדש בשומרון. זו התשובה שתרתיע ותוריד להם את המוטיבציה האזרחית, ולצערי הרב לא פעולות תגמול של צהל כנגד הרשות הפלסטינית. הוא לא מקבל הנחיה לעשות ככה, אלא מקבל הנחיה להמשיך להתמגן ולהמשיך לפעילות הכירורגית, שהיא לא נותנת מענה למוטיבציה של הטרור ולא מרתיעה את הטרור. וכן, לא קורית ההרתעה האזרחית ההתיישבותית, כמו שאפילו המפאיניקים היו עושים, שהיו מקימים קיבוץ אחרי כל רצח, והתוצאה היא מדממת, התוצאה היא קשה, ואני קורא לממשלה שלנו להתעשת, אני קורא לממשלה שלנו להחזיר את ההרתעה, לשנות דיסקט, הרי השיטה הזו של ההכלה פשטה את הרגל, היא לא הגיונית, היא לא עובדת, אני לא מקל ראש בגבורתם של חיילי צהל ושל השב"כ, ומערכת הביטחון שיחפשו בלילה את המחבלים הללו ויתפסו אותם, ואני מקווה שיחסלו אותם גם. אבל זה לא מה שיביא את המענה, הרי כולם יודעים שהמחבלים הללו, הפחדנים הללו, זה המית של הזבל של החברה של הרשות הפלסטינית, הם מוכנים למות. כשהפוליטיקאים הצבאים השמנים, החליפות והמרצדסים, הרשות הפלסטינית יתחילו להתחבק כמו עכברים בחורים, אז תחזור הרתעה.
יכול להיות שהאירוע הזה כמו...
אני קורא לראש הממשלה להחזיר את המחסומים. הרי המחבלים הללו הגיעו ברכב, הם ברחו, אין מחסומים, אין שום דבר, צריך להחזיר את המחסומים. לצערי, עולם כמנהגו נוהג, וזה דבר חמור, וזה דבר שעולה בדם. ולכן אני גם כאזרח במדינה הזו, וגם כראש המועצה האזורית שומרון, כאפשר לומר, כנציג המדינה האזרחי בשומרון, אני מתוסכל, כי אין לי מה לומר לא לחיילים ולא לתושבים שמסתובבים כאן בגזרה ולא לאורחים, ואני קורא לממשלה להתעשת ולהחזיר את ההרתעה.
יכול להיות שיש כאן ניסיון להתערב בבחירות, גם בטילים שהיו ביום חמישי על תל אביב, ועכשיו הפיגועים?
יש כאן ניסיון שוב ושוב ושוב להחליש את אחיזתנו בארץ ישראל, לרצוח יהודים, ולכן הממשלה הזאת צריכה לעשות את מה שהיא עצמה אומרת, ובוודאי שהציבור יעריך את זה ויחזק אותה.
אוקיי, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, תודה רבה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
שנדבר רק בשמחות.
תודה. ושלום וצהריים טובים לחבר הכנסת מוטי יוגב, מהבית היהודי.
צהריים טובים, ביום קשה.
אז אתה ככה חזק בעניינים האלה של הביטחון, ואתה שומע על הפיגוע הזה באריאל, פיגועים הללו. מה יש לך להגיד בזמן הזה?
יש להגיד שאנחנו צריכים לדעת שעם ישראל שב לארצו, אבל סביבו יש ערבים מארגוני טרור שונים, בין אם זה חמאס, בין אם זה ג'יהאד איסלאמי, בין אם זה הרשות הפלסטינית שמעודדת את צעיריה להרוג ביהודים ומשבחת אותם כשהידים ומשלמת למשפחותיהם כסף רב. כנגד כל זה, עם חפץ חיים לעצמו ולשכנה, וצריך להמשיך ולהיאבק, ביד אחת לגדוע את הטרור, גם החמאסי וגם של הרשות הפלסטינית, וביד השנייה לחזק מאוד את הקשבות ביד שומרון, כי היא הערובה גם לחיזתנו בארץ וגם לביטחוננו בשפלה.
אתה חושב שעכשיו בבחירות נראה יותר רצף של אירועים כאלה? ראינו את הטילים ביום חמישי. היום הפיגוע, אולי מישהו מנסה להבהיר את השטח?
ייתכן. פיגועים לא חסר להם סיבות. הם ביצעו אותם בכל אימת שהם יכלו, וחובתנו בהחלט שירות הביטחון הכללי בצהל עושים עבודה נאמנה ללא תקיימים. ועדיין יש מה להמשיך לעשות, זו עובדה. ויש גם מה לחזק את לבנת ההרתעה, שהיא עוד לא במקום הנכון, וגם את לבנת המשפט, שגם היא מרתיעה, קרי להרוס את בתיהם של רוצחים ולגרש את משפחותיהם
ולקבוע את עומשם כפי מה שיוצרת אותה לבנה של הרתעה, ובכך מצמצם את הפיגועים הבאים, גם לגדוע כל תקווה מדינית של יום מן הימים של איזושהי מדינה פלסטינית של רוצחים שמעולם לא הייתה פה, לעולם לא תהיה פה. הברה חד משמעית, הכיוון, ריבונות על ארץ ישראל, הדרך, הבאה של עוד מאות אלפי יהודים לארץ ישראל, לגליל, לנגב, ביהודה ושומרון, החלת חוק ישראלי על התיישבות ביהודה ושומרון, לפי ההסכמה הלאומית, להתחיל בבקעה ובגושי ההתיישבות, ולהמשיך ככל שהיישוב היהודי יתרבה ויתחזק על תשתיות הכבישים, שגם אני זכיתי להיות חלק מוועדת המשנה, ועדת חוץ וביטחון, שחיזק גם את הגליל והנגב, אבל גם את התשתיות כבישים ביהודה ושומרון, וכך גם את יתר התשתיות, ועם ההתחזקות הזו, המשך המלחמה בטרור, חיזוק החיזוקו של עם ישראל בארץ ישראל.
ראיינתי פה את ראש מועצה אזורית שומרון, שקורא לראש הממשלה להחזיר מחסומים, לצאת לפעולות הגמול. זה משהו שמדבר אליך דברים כאלה?
אנחנו נמצאים היום במציאות שבה אנחנו משתדלים באופן כבד יותר לפגוע בטרוריסטים ולאפשר את מלכם החיים לכלל האוכלוסייה. הנוסחה הזאת היא באופן יחסי עובדת בשנים האחרונות, ויוצרת גם את השקט ואת הנורמליזציה של החיים, הן לחיים הישראלים והן לחיים של האוכלוסייה הפלסטינית. אבל יחד עם זאת, בכדי להשיג את הביטחון, מתחייב שהיד כלפי הטרוריסטים תהיה חזקה ביותר ומרתיעה ביותר. ואת זה צריך לעשות. כבר שמוצאים מתוכו מספר רוצחים, יש מקום גם למקד את העשייה כנגדו, ובכך להפריד בין ארגוני הטרור לבין כלל האוכלוסיות, לפגוע בהם קשה, ולאפשר את מרקם החיים לכלל האוכלוסייה, ובעיקר לחזק את ההתיישבות היהודית בכלל יהודה ושומרון.
מהפעולה של צה"ל לתגובה לטילים שנורו על תל אביב, היית מרוצה מהתגובה הזאת?
אני סברתי שצריך תגובה חריפה יותר, שכוללת גם פגיעה בראשי חמאס ובראשי ג'יהאד איסלאמי. זהו הדבר המרתיע. זו עובדה שהם כן מורתעים. אני חושב שההרתעה הזאת איננה מספקת, ויש לה את מדד הזמן שלה. רצועת עזה לא מעניינת אף אחד בעולם, ותורדת ביטחונית רק אותנו, ותמשיך להטריד, כי זו האידיאולוגיה שעוטפת את אנשי החמאס ואת ארגוני הטרור. ביום לימים לא תהיה לנו ברירה אלא לקיים מבצע כפי שביצענו בעבר, חומת מגן, לחזור ולהשתלט ולשלוט ביטחונית הומניטרית גם ברצועת עזה. תפיסתי לא רק אישית היא שביום לימים גם ניישב מחדש את רצועת עזה, כי רק חזרה לאותם קווי ארץ היא זו שמתוך כך תביא גם את ההגנה גם לעוטף עזה ולכל מרחבי ישראל שמהם נורים טילים על רצועת עזה, כפי שכבר חווינו עד מבואות חיפה. רק בדרך הזאת של חזרה לשליטה על שטחי ארץ ישראל ולא הפיכתם לבסיסים לטרור, נוכל ביום מן הימים גם להשיב את הביטחון. כל יתר הפעולות, חריפות ככל שתהיינה, הן תהיינה פעולות שתהיינה דיווידנד לזמן מסוים. כל זה תלוי בהסכמה הלאומית. ככל שהיא תגדל, אז נוכל להגיע גם אל הביטחון היותר שלם.
אוקיי, נודה לך הדברים, חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, איחוד מפלגות הימין. תודה רבה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות, רפואה שלמה לפצועים וליבנו עם משפחות הנפגעים.
תודה רבה לך. נמשכים התפילות לרפואתו של הפצוע אנוש בפיגוע באריאל, הרב אחיעד אטינגר. אנחנו מכירים אותו רבות מרעיונות בעבר בכל מה שקשור לדרום תל אביב. הוא היה מעורה שם היטב, הקים שם ישיבת הסדר, ואנחנו משוחחים גם עם מי שהכירה אותו היטב. מאי גולן, יושבת ראש עמותת העיר העברית, פעילה חברתית בדרום תל אביב, כיום מועמדת לכנסת מטעם רשימת הליכוד. שלום לך.
שלום.
אז אני מבין שאת גם מכירה את הרב אטינגר בפעילות שלכם בדרום תל אביב. רצינו ככה קצת לשמוע.
כן, הרב אטינגר איש, אין לי איך לתאר אותו כאחר מתדיק יסוד עולם, באמת. ממש הייתי בתדהמה ששמעתי שהוא אחד מהפצועים. הוא ראש הישיבה בדרום תל אביב בשכונת נווה שאנן, באמת איש צדיק שלקח בית כנסת שהיה נטוש לחלוטין והפך אותו ממש למרכז של תורה, של מרכז של עלייה לרגל. אני בשנים האחרונות אתה יודע שמתוקף היותי פעילה חברתית ויושבת ראש עמותת העיר העברית, אני מסיירת עם עשרות קבוצות מרחבי הארץ והעולם בדרום תל אביב, מראה להם מה זה דרום תל אביב, ואחרי שהם באמת רואים את כל הקושי והזוועות, ככה לנקודת אור קטנה, אני תמיד מביאה אותם בסוף לבית הכנסת שהחייה הרב אטינגר, והתלמידים שם שהם מקסימים, מדברים איתם ומסבירים להם על המהות ועל באמת על הקדושה שהם מחיים שם, כי אתה צריך להבין, הבתי כנסת בדרום תל אביב הם נטושים לחלוטין, ומה שהוא עשה, האיש הזה, זה להביא מקצוות שונות, בחורי ישיבה שבאים ללמוד שם, אתה יודע, והם לאו דווקא גרים שם, כי בוא נאמר את האמת, אין הרבה יהודים שגרים שם, ברור, כשהוא מגיע במיוחד מאלי, אני אומרת לך, זה ממש קשה, ממש קשה לי לשמוע. אני יודעת גם שלפני כמה שנים היינו חלק מגיוס, מקמפיין גיוס תרומות לרב ולפרויקט שהוא עושה שם, הוא באמת עשה את זה, אתה יודע, ממקום לגמרי של קדושה, של תערה, של למען השכונה, למען באמת הכאוס שקורה שם, לצאת איזה נקודת אור, לא, אתה יודע, אין שם, לא יצא שום דבר מזה שהוא אחר, ואני באמת באמת מתפללת וקוראת לציבור להתפלל להחלמתו, זה ממש צדיק בסדום מה שהוא היה שם במדינה דרום תל אביב, ממש כך.
אז גם אנחנו נצטרף לתפילות שלך, גם אני זכיתי לראיין אותו כמה וכמה פעמים, באמת איש נפלא, נצטרף לתפילות, אנחנו מודים לך על הדברים, מאי גולן, ונקווה שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה.
אנחנו משוחחים כעת עם האלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום לכם.
אז רצינו באמת לשמוע ממך איך אתה מתייחס לסוגיה, לפרשה הזאת של פריצה של לטלפון של בני גנץ, כפי שפורסם על ידי האיראנים. איך אתה רואה את העניין הזה?
כן,
א',
אני לא יודע אם זה באמת איראנים או לא, וזה אני ניזון בעניין הזה בדיוק כמוך מהתקשורת. אבל אני יכול להגיד את הדברים הבאים. ראשית, אין טלפון בעולם שאי אפשר לפרוץ לו. זה לא מחייב יכולות מיוחדות. אני בזמנו, לפני 10 שנים, שהייתי צריך להסביר להקהל שעוד לא היה מבין עוד מה זה סייבר, הייתי משלב בהרצאות פריצה לטלפונים של מי שבקהל יתנדב שיפרצו לו. לא צריך שהוא יתנדב, כי אחרת זה לא חוקי. זה לא יכולת מיוחדת, היא קלה, וגם דרך אגב ההגנה יחסית קלה, בהגנה כמובן כמו בכל הגנה יש חור, אפשר להגן נגד כל השיטות פריצה הידועות, אי אפשר להגן נגד שיטות פריצה שעדיין לא התפרסמו. ומי שאין לו, מי שרוצה שיהיה לו בטלפון הגנה, צריך פשוט להוריד את האפליקציה המדיבה ולהתקין אותה. עכשיו בעניין של בני גן, הוא אישיות ביטחונית, ולכן אם אכן נודע בצורה כזאת או אחרת לשירותי הביטחון שבני גנץ פרצו לו לטלפון, אז זה חובתם ללכת ולהזהיר אותו, קודם כל בשביל ביטחונו האישי, בטלפון יש בין היתר גם GPS, ולכן גם מי שפרץ לטלפון יכול לדעת בכל שנייה איפה הוא נמצא, לא רק מה הוא עושה. ב', אפשר להשתמש בטלפון כמיקרופון, זאת אומרת אם הוא מחזיק את הטלפון לידו בשעה שהוא מדבר על דברים מסווגים, אז מי שפרץ את הטלפון יוכל לשמוע את כל השיחות שהוא מנהל ליד של הטלפון לידו. ולכן זה חובתם של שירותי הביטחון ללכת ולהגיד לו, תקשיב, נודע לנו כך וכך, כי זה. אני מניח שמכיוון שהוא היה רמטכ"ל, הוא יודע בדיוק מה זה סייבר, ולא צריך שיבוא מישהו ויסביר לו מה יכולות בסייבר, כדי שהוא יודע שזה דבר קל, אז שהוא עשה את זה גם קודם, לפני התדרוך שהוא קיבל מהשירות. אבל כך או כך זה חובתם לבוא ולתדרך אותו. כל השאר נראה לי די ספיני. זאת אומרת, או מהצד הזה של המתרס הפוליטי, או מהצד ההוא של המתרס הפוליטי, אולי מנצלים את זה עכשיו בשביל להסיק נקודות בקמפיין.
ומי צודק אתה לא יודע. יש את הליכוד, יש את כחול לבן, כל אחד מתיח בשני דברים.
לא, אני לא רוצה גם להיכנס למי צודק, כי יש פה איזה אירוע תקשורתי, ואז נראה לי נורא טבעי שכל צד ינסה לנצל את זה הכי טוב שהוא יכול לטובת הצד שלו בקמפיין.
כן. יש מקום לדעתך גם לרמטכ"ל לשעבר שאולי יסיקו מסקנות, שאולי גם הוא יהיה עם טלפון יותר מאובטח?
אי אפשר. הדבר הזה הוא אי אפשר. כשהוא היה בצבא, כן, זה הנוהג בצבא, למשל מכיוון שבצבא מטבע הדברים מדובר בסודות מדינה, הוא לא עשה שום דיון שדנים בו בדברים רציניים כשהטלפון לידו.
כן.
או שהוא היה סגור באיזה, מחוץ לחדר, או קלו בשוטה, או במקרה הכי גרוע, אם הוא בשטח למשל, אז הטלפון לוקח אותו הרלה שלו וסוחב אותו מחג די גדול ממנו, כדי שלא יוכלו להזין לו. או, אי אפשר לבנה ככה באזרחות, כי באזרחות אתה צריך שהטלפון יהיה לידך, ולכן הדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. אתה צריך לדעת שאם אתה יעד למודיעין אויב, ורמטכ"ל לשעבר הוא תמיד יעד למודיעין אויב, אז אתה צריך לדעת לא להתייחס לטלפון הזה כאל דבר שאפשר לפרוץ לה, ולכן גם בין היתר לא לאחסן בו שום מידע שהוא מביך, רגיש או משהו כזה.
אז כנראה שאפשר להיות רגועים, אתה אומר, מן הסתם בני גנץ ידע מי הוא וידע להיזהר לא להגיד את הדברים הסודיים לטלפון שלו.
אני מניח כך, אבל בלי שאני באמת יודע את הפרטים על השורם.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
בימים אלה כשמדברים על איראן ועל הפריצה לטלפון של בני גנץ, אנחנו מתקרבים לחג הפורים. מרדכי ואסתר, למי שלא יודע, קבורים אי שם באזור איראן, והיו כאלה שביקרו שם בקבר הזה כמה פעמים, גם ישראלים. שלום לרב ישראל מאיר גבאי, יושב ראש ארגון אוהלי צדיקים.
כן, שלום.
אז אתה ביקרת שם אצל באיראן בקבר מרדכי ואסתר?
כן, כן.
מתי?
לפני בערך שש שנים.
אז בעצם איך יהודים לא פוחדים להגיע, או שאז היה פחות מסוכן מהיום?
לא, דווקא שם, יש שם משטר חזק, אבל ניסו להתפלל שם, אין שום תיירות, כל התיירים, זה בפורסם תור מקום תיירות, שאנשים מגיעים לבקר שם כל מיני תיירים, והיהודים גם באים להתפלל שם, ולא...
גם יהודים ישראלים, או שישראלים זה בעיה?
לא, ישראלים אסור להם להיכנס, אבל למדינה, אבל אם מישהו מקבל ויזה, אז הוא יכול בשקט להיכנס שם בלי בעיות.
אבל אתה יהודי ישראלי, לא?
לא, אני צרפתי.
אז ישראלים לא נכנסים, אבל אתה כן נכנסת לשם עם אזרחות צרפתית.
כן, כן.
מה אם היום אתה כבר לא תעיז לנסוע לשם לקבר?
אני יכול לנסוע אם אני אקבל ויזה, אני אסע, לא תמיד עושים ויזה, לפעמים מסרבים. בשביל לקבל ויזה זה צריך אישור מהמשטרה החשאית שלהם. אז,
היית לא היום נוסע אם היית מקבל ויזה?
כן, זה לא בעיה. יש שם, גרים איזה כמה אלפי אנשים בטהרן, יהודים, והם מגיעים כל שנה, תנית אסתר, ומגיעים הרבה אלה שם.
כן, להתפלט.
זה לא מקום שמפחדים או משהו. זה לא מקום ערבי, זה מקום יהודי, כאילו. זה הקבר היחידי שהערבים לא נכנסים שם להתפלל. זה סגור, מקום סגור, יש שם שומר יהודי, ומטעם הממשלה, אבל זה מקום יהודי, כאילו. באים תיירים, אבל זה לא מקום שייך למוסלמים.
איפה זה בדיוק?
זה בעמדן.
איך?
עמדן.
איפה זה? באיראן? בדרום איראן? צפון איראן?
זה קצת דרום, דרום מערב מטהרן.
כמה זמן?
זה על הערים.
זה על הערים?
מה?
זה נמצא על הערים, גבוה.
כן, זה עיר, עיר סדורה, עיר...
כן.
יש שם קרוב עוד צדיקים, יש הרבה צדיקים עוד בזה, כאילו, אבל הערבים שמתפללים, מה שזה קבר דניאל, הערבים מתפללים שם.
כן.
זה כבר מקום ערבי, מקום מוסלמי, אבל שם זה מקום יהודי.
רגע, מרדכי ואסתר קבורים אחד ליד השני?
כן, כן, באותו חדר, אותו אוהל.
איך יודעים שזה קבר מרדכי ואסתר באמת, איך יודעים?
זה היה תמיד, זה מקום שתמיד היו יהודים שם, תמיד שמרו על המקום.
לא, אבל רשום שם, רשום שם משהו על המצלבה?
רשום, כן, רשום.
מה רשום?
רשום על הקירות כמה, רשום את הייחוס שלהם, רשום בעברית, בלשון הקודש, כל מיני פסוקים מילת אסתר, והייחוס של מרדכי עד יעקב אבינו.
יש שם גם כאלה שקוראים את המגילה, מגילת אסתר שם?
ברור, מהקהילה, באים מטהרן, מגיעים לשם.
אפילו בפורים או רק בתענית אסתר?
לא, אני חושב תענית אסתר, בגלל שיש להם, יש להם משפחות וזה, צריכים לחזור הביתה. כן. עכשיו לא גרים ברמדאן.
אז היום אתה כבר לא מטפל בנסיעות כאלה לשם, נכון? היום אתה יותר באזורים אחרים.
לא קשור לזה, זה פשוט שם קושי של לקבל ויזה, קשה להיכנס שם.
זאת אומרת, היום יותר קשה מלפני 6 שנים.
זה אותו דבר, אז נתנו לי ויזה, היה לי שצה נשמעי, קיבלתי ויזה.
הבנתי. כשבאת לשם היו הרבה?
גם עכשיו היה מישהו שנכנס שם. שמעתי, עכשיו היו כמה צרפתים שהיו שם. נסו לשם.
שיהודים לא פוחדים, זה מעניין, לא?
לא. צריך מאוד להיזהר, לא לדבר שטויות ולא לעשות שטויות. יש מעקב, אחרי כל יהודי יש מעקב, אחרי כל... גם אני, למה כשהייתי שם שיש מעקב אחרי זה הכל. אז אני ניזהרתי, לא דיברתי עם אף אחד.
באים רק להתפלל?
באים רק להתפלל. לא לדבר ולא לקשקש ולא לעשות שטויות.
יש עניין שם להתפלל אצל אסתר ו...
מה?
יש עניין להתפלל שם על הקבר?
ברור, זה מקום מאוד קדוש, מאוד חשוב.
אגב, למה הם קבורים דווקא שם? זה היה שם שושן הבירה באזור? זאת אומרת, הם קבורים דווקא שם?
שושן הבירה, זה היה מקום יישוב שלהם.
לא, אני אומר, המקום הזה, זה היה שושן הבירה של מגילת אסתר, שם היה שושן הבירה במקום הזה?
כן, כן.
הבנתי.
יש גם הרבה מנהגים שם, זה מעניין, יש המון המון מנהגים בפורים.
איזה מנהגים?
אני עכשיו לא יכול להגיד לך, בדיוק כפה אני לא זוכר, אבל אני שמעתי, אמרו לי הרבה מנהגים. אפשר לבדוק את זה.
כן.
יש מנהגים מאוד מעניינים שם.
כן. טוב, מעניין. אתה אומר, אבל ישראלים לא.
ישראלים לא מקבלים ויזה.
כן, זה ברור.
אבל לא דבר צריך ויזה.
ברור. טוב, איפה אתה היום?
עכשיו אני באוקראינה.
גם יש שם הרבה קברי צדיקים, רבי נחמן, נכון?
כן, כן.
טוב, הרב ישראל מאיר גבאי, יושב ראש ארגון אוהלי צדיקים, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.